שלום וברכה מוריי ורבותיי, אנחנו שוב חוזרים לפסקה קנ"ז. כל שבת בפרשת בעלותך אני מניח שאני חוזר לפסקה הזאת, שבעיניי היא כל כך יסודית ומהותית ושורשית ומבררת דברים כל כך בסיסיים בביאור כל מה שקורה לנו בדורות האחרונים, כל המורכבויות וכל הוויכוחים. זו פסקה שצריך לכתוב ספר יבא מאוד ומציני מאוד כדי להבין אותה, ואנחנו ניגע בה ככה בקצה, בטח שנה שעברה, לפני שנתיים, לפני שלוש, אבל זה תמיד היא חדשה. פרשת בעלותך זה פסקה שעוסקת כולה בעצם במפת דרכים של פרשת בעלותך, אם אפשר לומר, לקרוא לה ככה. פרשת בעלותך יש בה הרבה מאוד נושאים שאתה לא יודע מה הקשר שלהם לפי הפשט. המנורה, הלוויים, יתרו, החצוצרות, מסע המחנות, הספסוף, תאווה, אלדד ומידד, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, איש משה ענב מאוד מכל האדם אשר פני האדמה, פרשה ארוכה, שיש בה איזה, אתה לא שואל מה הסדר, אבל בטח שיש סדר. התורה היא הדבר הכי מסודר בעולם. התורה היא סדר העולם. לפעמים בשביל גלות הסדר צריך להביט פנימה. ממעמקים, ממעמקים. אנחנו במדבר, כבר שתי פרשות אנחנו במדבר, ובפרשה שלנו הבקיעים מתחילים להתגלות. הסדקים, החריקות מתחילות להישמע. הנפילות הגדולות יהיו בפרשת המרגלים, בפרשת קורח, בהמשך. אבל פה כבר רואים התחלה של מורכבויות, עם הספסוף אשר בקרבו, התאוות אהבה, ומעיניים לבשר, והלשון הרע, מתחילים, זה תפקידו של המדבר, לשם יוצאים. אז הציר המרכזי שדרכו הרב נע, או הפרשה נע, היא היחס למשה ומשיח. משה ומשיח, אם שעקו זה ככה. זאת אומרת, שני המאורות הגדולים, אחד בתחילת ההיסטוריה שלנו ואחד בסוף ההיסטוריה שלנו, אבל מלווים אותנו לאורך כל ההיסטוריה. אנחנו ברוך השם תלמידי משה רבינו עליו השלום. מה שחושבים ועסוקים פה זה בבירור תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, בבירור תורת משה עבדי. והמשיח הוא מוקרן לנו מראשית ההיסטוריה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים. מה זה רוח אלוקים? רוח אלוקים מרחפת על פני המים, אז זה זוהר, אבל כולם מכירים אותו, דא רוחא דמלכא משיח. שמו של משיח קדם לעולם. ואם מתי שהופיע נשמתו של דוד, אנחנו מחכים למשיח, מעיקרי אמונה. אז זה לא מישהו שרק יבוא עוד כמה שניות, זה מישהו שמייצג איזה צד כזה. אנחנו רוצים להבין מה, זה לא שני אנשים, זה שני כיוונים, זה שתי זרועות, זה שתי שכבות. זה שני כוחות, והרבה יותר עמוק מזה, שמיוצגים. מי שמייצג את הצד האחד בצורה היותר עמוקה ומוחלט זה משה רבינו. מי שמייצג את הכיוון המשלים, נקרא לזה משיח. אז המשפט הראשון הוא כזה, שאנחנו לא נוכל לקרוא כל משפט, וננסה ככה להגיע כמה שהשעון ירשה לנו. משה רבינו כולל כל נשמות ישראל מצד התורה, ומשיח הוא כולל אותה מצד עצמן. מה זה מצד עצמם? מצד מחשבתם של ישראל הקודמת הכל. כולל כל נשמות ישראל מצד התורה, זה הקדושה שמתגלית, נקרא את זה במילים קצת אחרות, המפגש עם אלוקים שמתרחש, שבונה את העולם דרך התורה, דרך תורת משה. אלוקים כתב ונתן לנו, כתב את עצמו בתוך התורה ונתן לנו את התורה. והדרך למפגש עם אלוקים היא דרך התורה. משיח כולל אותה מצד עצמם. מצד מחשבתם של ישראל קדמה לכל. ואת אנחנו עם ישראל, אנחנו בנים לכנסת ישראל, והשייכות הזאת לכנסת ישראל היא שייכות כזאת שנשמתם של ישראל, מהותם של ישראל, בני בכורי ישראל, ראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שאומר בשביל תורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. זאת אומרת, יש שני ביטויים למחשבה האלוקית הקדומה, תורה וישראל. כשאנחנו מדברים משה רבינו על תורת משה, שברוך השם אנחנו זוכים לעסוק בה באהבה גדולה, אז אנחנו מדברים על מפגש שמבטא, מדגיש, דורש אפילו אנחנו בסוף רוצים להגיע לאותו מקום, אבל שני, אני לא רוצה לקרוא צינורות ולא נתיבים, כי זה מילים שמגמדות מדי את, את המשמעות. אז אם אני אשמש את מילים מדי פעם, זה רק משלים, בסדר? אנחנו ננסה לגעת ביותר מזה. שניהם זה מחשב, שניהם זה כללות כל נשמות ישראל, נשמה לעת מחשבה תפיסה, ובכל אופן נדבר עליה, בלי שהמחשבה שלה תהיה מסוגלת לתפוס אותה. יש לנו דברים אחרים שאולי כן יכולים לגעת בה. אז איך אנחנו נכבשים אלוקים דרך כלל ישראל? ואיך אנחנו נפגיעים הקדוש ברוך הוא דרך, דרך ההתמסרות לתורה? יש שני נתיבים כאלה שמורכבים מאוד, עמוקים מני חקר, והפרשה שלנו מבטאת את ההתנגשויות, את החוסר בור. הרי זה התפקיד של המדבר. התפקיד של המדבר זה לברר דברים שבתוך הבית, שמחוץ למדבר, אין שום צורך לברר אותם. שהכל פשוט, הכל מסודר, הכל נוח, הכל נעים, והמדבר מזעזע את הכל, המדבר מציב את השאלות, המדבר מראה לך איפה אתה לא מדויק, איפה אתה בערך, איפה פחות או יותר. הוא לא ייתן לך המדבר. המדבר דורש ממך להגיע לקצה שלך, למצות את עצמך עד תום, לחיות את כל המבוקש, לברר את הסוגיה עד תום, אחרת לא תשרוד, בבית פחות או יותר. אז זה מתחיל בבירור של הסוגיה הזאת. ומצד הפנימיות על הנשמתם של ישראל היא שורש התורה ופנימיותה. והתורה בשביל ישראל נבריאה. אבל כן, תראו כמעט כל מילה של הרב פה, היא, יש מקורות, יש הוצאה של, אם זה הראייה פעם, אולי הוצאה אחרת של, שמישהו אסף מקורות. יש פה מאות מקורות, אני חושב. מהתורה שבכתב, מהתורה שבעל פה, ומבבלי, מירושלים, מראשונים, מהאחרונים, ומהנגלה, ומהנסתר, וחלק בוודאי דברים שאני לא מבין, וגם לא כל מקור נפתח, וזה לא רק מקורות, זה מקורות, זה לא רק איך שהרם מחבר את הכל, זה כשזה לעצמו המפגש עם הרב, הוא מרומם במקומות עליונים. אני רק אראה לכם פה, מצד פנימיות על נשמתן של ישראל, שורש התורה פנימיותה, והתורה בשביל ישראל נבראה, על כן וגבה מאוד, נאמר במשיח. גם עם משה. הרב מדבר פה על מדרש, אנחנו מכירים אותו בירקות שמעוני, על הנבואה בישעיהו, הנה ירום עבדי, וגבה ונישא מאוד. על המשיח ישעיהו הנביא אומר, זה בשם השם. הנה ירום עבדי וגבה ונישא מאוד. ירום וגבה ונישא. אז המדרש אומר את זה על שלושת האנשים שהתורה, שהתנך אומר שלא יהיה כמותם. על משה רבינו נאמר, ולא קם עוד נביא בישראל כמשה. והשלמה כתוב, נו הרב עמוץ, תזכירי מה כתוב השלמה, חכם מאוד מכל בני קדם, חכם מכל אדם. ואת השלישי אני לא זוכר. אבל יש מנתו מפורשות מצד התורה, שלא יהיה, לא, חכם מכל אדם, כל אדם זה כולל אפילו אותנו. ולא קם עוד נביא בישראל, התורה מעידה. ובכל אופן המדרש, אומר על המשיח, ירום ונישא וגבה מאוד, ירום ממשה, וגבה מאוד ממשה. ירום מאדם, ונישא משלמה וגבה ממשה. יש פה איזו בחינה, זווית מסוימת של המדרש, שכביכול משיח יש בו משהו יותר ממשה, מפחיד להגיד את זה, אבל ככה המדרש אומר. ומכל מקום מצד התגלות התורה, הוא רק קרוב למעלת משה. מה זה המשפט הזה? במפת הזה ראיתי בחוברת, חוברת גנזי הראייה, הוא כותב שברמב"ם כתוב שמעלתו של משה רבינו קרובה למעלת משיח. הרמב"ם לא יכול לחלוק על חז"ל, אני לא יודע מה המקור של הרמב"ם בזה. אבל הרמב"ם זה ניגלה, הרמב"ם זה משנה תורה, הרמב"ם זה משה עד משה, לא קם כמשה. הרמב"ם זה נתיב נשמתי כזה שמבחינתו, מבחינת דרכו, אז הוא קרוב למשה. מה המחלוק? אין מחלוקת בין הרמב"ם והלקוט שמעוני. צריך להגיד שהרמב"ם מצא מדרש אחר, דברי החברים של חז"ל, או שהוא לא ראה את המדרש הזה. אבל זה שני נתיבים כאלה, שתי זרועות, שתי מסלולים, שהקדוש ברוך הוא חפץ שנלך בדרכם. מצד המדרש, מצד מה שמופיע בנביא, אז משיח הוא יותר ממשה, ומצד הנגלה, אז משיח הוא קרוב למשה. מה הכוונה יותר וקרוב? מה התחרויות האלה? אנחנו כל כך לא אוהבים לעשות השוואות. אז מה הפשר הבירור הזה? פירוש ופשר הבירור הזה, איך, איך, איך הדרך המרכזית להיפגש? יש פה שתי דרכים. שזה לא לכל אחד, יש דורות כאלה, ויש שלבים כאלה, ויש מהויות כאלה, ויש שבטים כאלה. אבל בסוף אנחנו צריכים להיות ביחד, אומרים כעמך ישראל, גוי אחד בארץ, בטח בארץ אנחנו חייבים להיות אחד. אז המדרש פה מתכוון לתנת ואליהו שאומר, שפעם אחת פגע בו אדם ושאל אותו, מי קדם למי? ישראל קדמו לתורה או תורה קדמה לישראל? אז אליהו הנביא עונה לו במדרש תשובה כזאת. הכל אומרים תורה קדמה לישראל, שנאמר אדוני קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. ואני אומר, מחשבתם של ישראל קדמה לכל, שנאמר, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. זה שני הפסוקים שהמילה ראשית מופיעה בהם. ראשית ביחס לתורה, אתם למדתם נצח ישראל, פרק ג', מי שכבר למד, בהרחבה מה זה ראשית. אז התשובה של אליהו דורשת עיון. הכל אומרים תורה קדמה, ואני אומר. תגיד מה אתה חושב, מה שני הכל אומרים. איך מגיעים לשם? כולם אומרים מפה, אני אומר מפה. מה זה? זה רלוונטי מאוד. משהו שהכל אומרים תורה, זאת אומרת, ככה כולם צריכים לומר. הדרך שלנו להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, זה דרך משה, משה, תורת משה קדמה להכל. אבל אני, אליהו הנביא, אליהו הנביא זה משיח, נכון? הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם. הגדול והנורא, אליהו הנביא מבשר את בו של משיח, מכשיר את בו של משיח. מצד אליהו, רק מצד אליהו זה יכול להאמר. אם אתה לא אליהו, אתה לא יכול. אסור לך להגיד דבר כזה. מצד אליהו זה נשמתם של ישראל קדמה לכל. מה המקום שדרכו אני מתקן עולם? מה המקום שהוא הדגש או היסוד להוביל את המציאות, לחיות את רצון השם? אז יש נתיבים פה סתם דיבורים, אבל כשזה יורד לשטח, סליחה, זה יורד לשטח, זה ממש מתברר ומהר בפרשת בעלותך בקטנה, אבל מיד אחר כך בארוחה, ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני אקרא עוד משפט, בסדר, בינתיים נתחיל לפי זה, אני מקווה שאני אקפוץ בהם. מצד גדולת ערכה שנשמת משיח הכוללת את עצמיות שורשן של ישראל, אני לא אדייק בו בכל מילה בגלל השעון, אין שום חוצפה יכולה לפגוע בקדושתו. והיא בזה מתעלה מגילוי התורה, שהיא צריכה דווקא בושה שהיא הפך החוצפה, כי דכתיב מתן תורה, כי לבעבור נסות אתכם בא אלוקים, ובעבור תהיה יראת תורה פניכם לבלתי תחתיו. ודרשו חז"ל זו הבושה. הגמרא בן דמי אומרת, כל המעביר את הבושה מעל פניו, על הפסוק הזה היא דורשת. כל המעביר את הבושה מעל פניו, בידוע שלא עמדו רגלי אבותיו על הר סיני. לא יכול להיות שהוא קיבל את התורה. בשביל לקבל את התורה, אתה חייב להתבייש. מה זה להתבייש פה? בושה וחוצפה. בושה וחוצפה זה ערכים שלא קשורים לאמת המדעית. נכון? מישהו אומר משהו, יכול להיות שהוא חצוף. רגע, הוא אמר דברים לא נכונים? יכול להיות שהוא אמר דברים לא נכונים, אבל הוא חצוף. חצוף, בושה, פירושו של דבר להתכופף. זה פשר הביטוי בושה. כשאני מתבייש, אני מתכופף. אולי אפשר להתכופף בגאווה ועוז. אולי נשמות עדינות והצילות ומרומות, הם אלה שמתביישות. אבל בשביל לקבל את התורה, אתה חייב להתכופף. המהר"ל אומר במקומות רבים, הוא אומר שלאישה אין, למה אנשים מתות כשהן ילדות, בגמרא בשבת, הוא אומר בעבור שקוראות לארון הקודש ארנה. אז למה הם קוראות לארון הקודש ארנה? הוא אומר, בגלל שלנשים אין שכל אלוקי. לגברים יש שכל אלוקי. אז מה הכוונה שנשים אין שכל אלוקי? הכוונה שכשאתה לומד תורה, אתה מתכופף. כל המפגש עם התורה במהותו, זה לבעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתיו. כשאני לומד תורה, אני לא מתעסק בעצמי, אני מתעסק בתורה. אני לא עסוק במדע שלי, במחשבות שלי, ביצירתיות שלי, בחוכמות שלי. אני עכשיו עוזב את עצמי, ומתמסר לשמוע את דבר האלוקים. מה הקדוש ברוך הוא אומר? ומה שלא יהיה, וכמה שאני יותר יעמיק, וכמה שאני יותר אברר, אני תמיד ייפגש פה עם משהו שהוא גדול ממני. שהוא גדול ממני, הוא גדול עליי. ואתם יודעים שיש אין סוף רבדים בפשט, וברמז, ובדרש, בסוד, לילה ולילה ולילה. כשאתה לומד תורה, העמדה הראשונית שלך, שאתה מתבייש, שאתה מתכופף, שאתה מתבטל, שאתה ממית את עצמך באוהלה של תורה. אנחנו לא רוצים למות בכלל, אנחנו רוצים לחיות. וכדי ללמוד תורה, אתה נדרש, כוחות חיים כאלה, בקשה כזאת, שקיקה כזאת. געגוע כזה, לקדוש ברוך הוא, ואני עסוק בו, התברך, ומה שהוא אמר לי. ואני מנסה להבין, ואתם יודעים ברוך השם, אתם מתאמצים מאוד להבין, זה לא פשוט ולא קל, ויש אבא אמינות. וכל הגמרא עסוקה בניסיון הזה, לא במסקנות. אנחנו לומדים בבלי, בבלי זה לא רמב״ם, גם אתם יודעים כמה צריך להיות קשה בשביל להבין את הרמב״ם. הרמב״ם מביא לנו רק את המסקנות, גמרא המלחמות האלה, והביאורים האלה, והאבא אמינות, זה התורה. זה התורה. כי גם כשאתה מגיע למסקנה, אתה, המסקנה אמיתית ומדויקת, בוודאי, ואתה מוסרים את הנפש על זה. אבל כל מה אתה, אתה נפגש עם משהו שהוא עליון, ועליון, שכל אלוקי. אתה נפגש פה עם משהו מעליך. בעצם נשים, שזה לא נושא השיעור, אבל כשאמר, שאין שכל אלוקי, הם לא שוות, כי הוא זה פחות מגברים. נשים, הם חיות את מה שהן פוגשות אותו. הן חיות. הן לא מדברות. מדבר בכיוון, הן לא מדברות על זה. הן יכולות לדבר על זה, אבל זה הרבה פחות רלוונטי. הן מבקשות לחיות את זה. כשהן מקבלות התורה, ובדרך הגברים מקבלות התורה, התורה, כשהתורה מגיעה להן, אז היא לא שאיפות ומגמות ורצונות. זה עכשיו, שעשה אני כרצונו. שעשה אני כרצונו. רק שאתה אומר, ממילא, הגברים תמיד צריכים להוסיף, תמיד צריכים להוסיף, ולהביא הביתה את התורה. להוסיף, אתה רואה? ועד שהם לא מביאים הביתה, הם לא צריכים להביא אותה בידיים, כן? הם צריכים במו לימודם, אז ממילא זה בא הביתה, זה בא לאומה, זה בא למקומות האלה. אז כשאנחנו רוצים להיפגש עם התורה של משה, זה מה שמשה לימד אותנו. לבעבור תהיה אותו את נחם, ובלתי תהיה חבר. משה רבנו לימד אותנו בעיקר לעלות אל האלוקים. לחוצפה יכולה לפגוע בקדושתו. כל המעביר את הבושה מעל פנה, מה זה מעביר את הבושה מעל פנה? זה לא מישהו שפעם, זה חוצפה. זה לא חוצפה, זה חצוף, חצוף. חצוף זה האדם שעסוק בעצמו, זה חצוף. הוא אומר מה הוא חושב. מי אתה? אז מה אם מי אני? מה יש פה תמיד איך לגדול? מה אתה מדבר? זה מה שאני חושב, זה מה שאני מרגיש, זה מה שמדבר אליי, הוא יכול להיות גם צודק. כשאתה חושב מישהו חצוף, זה לא אומר שהוא טועה, זה לא אומר שהוא לא צדיק, זה לא אומר שהוא לא צודק, זה לא אומר שזה לא נכון. אתה אומר חצוף, למה שאני לא יהיה חצוף? משום שאת התורה אי אפשר לקבל בחוצפה. שבתורה נקודת המוצא יש פה משהו גדול ממך, אז אתה מתכופף. בגאווה. בגאון. זה הדבר הכי יפה בעולם, להתכופף. זה יותר שווה מכל הסגור. לקדוש ברוך הוא, לתורה, לתורה הקדושה שלנו. אבל חוצפה ממילה, היא פוגעת במשיח, מצד גדולה, תרכה שנשמת משיח, הקולט עצמיות שורשם של ישראל, שזמינים מאוד חשובות, אין שום חוצפה יכולה להיות קדושה, ועקבית עד המשיך, החוצפה יסגי. אנחנו מכירים את זה. שדווקא כשהעקבית עד המשיך, זה עוד הרחוק, אנחנו מתחילים לגעת כבר בעקבות, אפילו בעקבים של המשיח, אז כבר מתגלים כוחות חיים כאלה, שהנשמה, יש בעם ישראל יותר ויותר אנשים, שמאוד חשוב להם להיות עסוקים בעצמם. מאוד חשוב להיות עסוקים בעצמם, וזה לא בא מיצר, זה מופיע הרבה פעמים בצורה זוועתית, אבל זה בא במקום כזה של דחפים תת-נשמתיים כאלה, שמה שמשיח דוחפת, והוא חשוב לו, חשוב לו. מתאים לו, נעים לו, חשוב לו, מדייק את עצמו. זה מילים שאפשר לזלזל בהם, זה מילים שאפשר לכעוס עליהם, זה באמת מילים שלפעמים צריך לזלזל ולכעוס בהם. אבל יש פה איזו נטייה שהיא הרבה יותר גדולה מהבחירה של כל אחד. יש פה איזה כוח, הקדושה שבתוך הנשמה שלנו. הקדושה שבתוך סגולת ישראל, הקדושה שלו מתגלה דרך מי שאנחנו, הרי בסופו של דבר את ישראל והוראית אחד הם. בעומק, עומק, עומק, את הדברים, בסוד. התורה היא העולם הפנימי, התמון בנשמתם של ישראל. אז מצד גדולת ערכה של נשמת משיח, אין שום חוצפה יכולה לפגוע בקדושתו. לעומת משה רבינו, מה שבא, זה הבושה, אני קצת מדלג, והתעוררו קדושת משיח בנבואה, באה על ידי אלדד ומדד, שניבאו על עסקי גוג ומגוג. הרב רומז לזה שאלדד ומגוג, אלדד, נכון, הגמרא אומרת שיש שם, רש"י מביא את זה, שכשהם, ויעצה מן הרוח עליו, על 70 איש הזקנים, אז כתוב, הישארו שני אנשים במחנה, שם האחד, אלדד, שם השני מידד, והתנו במחנה, והתנבו ולא יספו. ואז משה רבינו רץ, סליחה, יהושע בן נון רץ ואומר, ואומר, אדוני משה, כלאם, כלאם. ואז משה רבינו אומר לו, איך? מי ייתן? נו, איך המילים של הפסוק? אם תגידו שמונה אנשים, אני לא אצליח. אפילו שתי שפרות אני לא מצליח לשמוע. נו? המקנה אתה לי. נו, תמשיך. המקנה אתה לי. ומתאים כל שם ואים, כי שם את שם יתרוכו עליהם. נכון, תודה. המקנה אתה לי. למה יהושע רץ? למה מכל ידע יהושע רץ? כי יש שתי פירושים מים התנבו. פירוש אחד בחזל שמתנבו על עסקי גוג ומגוג. הפירוש שני, מה שמביא, שהם יתאמרו, משה מת ויהושע מכניס לארץ. אז אנחנו פה בישב העלותך הרבה לפני חטא המרגלים, ובטח לפני חטא ממריבה, 40 שנה קודם, או 39 שנים קודם. וכבר עכשיו מתנבאים, משה מת ויהושע מכניס לארץ. ויהושע לא יכול לסבול את זה, משהו שהוא הוא לכאורה הביישן הכי גדול, יהושע עסוק, עסוק הוא לא בלהתבטא למשה, יהושע הוא משרת משה, יהושע הוא זה שמקבל בזעזוע הכי קשה את זה שמשה והוא יחיס לארץ, ממש לא שימח אותו הבשורה הגדולה הזאת. אז בלדת ומידת יש איזה כיוון, רמז, ככה רב אני מבין רומז פה, לחוצפני. אני אנסה להתמקד בשורות של ה... על ידי נפילת העולם, יש לכם? על ידי נפילת העולם בחטא הקדום מתרחק משה מלהעיר בתוך החוצפה. אז מה זה חוצפה? חוצפה שוב, זה חוצפה, זה ביחס ללימוד תורה, זה מילה שלילית מאוד. ביחס לחיים יכולה להיות חיובית מאוד. חוצפה זה ביטוי ביידי, זה ביטוי שובבי כזה. נכון? של תעוזה כזאת. חוצפה זה להיות עסוק בעצמי. מי אתה? אם אני עסוק ביצרים שלי, בתאוות שלי, בדמיונות שלי, באגואיסטיות שלו, אז החוצפה מגדלת סירחון אדיר. אבל אם זוכים להיות, לבנות חיים גדולים ומרוממים, אז ההקשבה לעצמי, מה זה דוד המלך? דוד המלך אין לו אני, אני שלו זה מלכות ישראל, אז יש אותה אני, הכי גדול שבעולם. עם מלך אנחנו דרשים להיות, להגיד אני! אני, בטח שאני. מתוך שאני שלו, הוא כולו תורה, נכון? דוד המלך הוא תורה, הוא לא במקרה הגיע ויצא מן העולם בשבועות. הוא באמת מתן תורה, דוד המלך. הוא כלל ישראל, הוא מלכות, הוא כל כולה, וככל שאדם יותר כללי, וככל שאדם יותר תורה, אז גם אנחנו מצפים שהוא יותר... מה שנראה בעיניים קטנות, חוצפה. מה שאצל... משום שפה זה גילוי שבוקע מתוך הלב, בביטוי של גאולה. אז על ידי נפילת העולם בחטא הקדום, מתרחק משה מלהעיר בתוך החוצפה, הוא פרש מן האישה. זה הכתרוג של מרים ואהרון במשה, ודור משה ואהרון במשה לדעות האישה, הכושית ישר לקח. אישה הכושית לקח, ואמרו, רק כך במשה דיבר, השם גם בנו דיבר, וישמע השם, מה הטענה? שם הטענה שלהם שהוא נביא. וכל הטענות שנגד משה בפרשה, הן טענות, ככה הרב מסביר, שמצפות, דורשות, תובעות ממשה, להיות מה שנראה להם מדרגה הרבה יותר גדולה. כי משה רבינו, לתדהמת חלק גדול מכלל ישראל, אחרי מתן תורה, אנחנו לא הרבה ימים אחרי מתן תורה, לתדהמת עם ישראל, משה רבינו עלה להר סיני והוריד את הלוחות. והם נשפרו, בסדר, קיבלנו הלוחות שניות, והציפייה הייתה שעכשיו שמיים וארץ נשקי הדדה. הציפייה הייתה שקיבלנו תורה, אז אנחנו תורה, ואם אנחנו תורה, אז אנחנו מתקנים עולם מלכות שדי. אז התורה מראה לנו איך הכל הוא בדבר השם, שמיים וארץ נעשו, הכל הוא אומר אלוקי, הכל אפס זולתו. תורה היא נותנת לנו את העיניים, את הלב, לחיות את זה, לזהות את זה, איך כל המבטים הנמוכים מתפוגגים. בלי תורה אפשר להסתכל הפוך, רק כשיש לך תורה, אז הכל מתיישר. ודור המדבר מגלה, חלקים מדור המדבר מגלים לתדמתם, שמשה לא הולך לשם. שמשה פורש מן האישה. מה פירוש פורש מן האישה? זה לא איזה מעשה פרטי. לפרוש מן האישה זה לפרוש מהחיים. זה לפרוש מן האישה. פרוש מי שזה שמשה מתרחק מציפור, נכון, זה נגלה על דד ומדד, אמרו נביאים, ואז ציפורה אמרה להם, אז גם הבעלים שלהם, ואז מרים שמע את זה, מרים זה האוהבת הכי גדולה של משה רבינו, היא כבר בתור ילדה, הבאת את הצו האחות המרחוק הזאת ומסרה את נפשו, היא הבינה יותר מכולם מזה משה רבינו, אבל היא מבינה שמשה רבינו, שהוא זה שצריך להוליך את כולנו, ללמוד ולראות איך הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך העולם, איך הוא מתגלה בתוך העולם, איך הכל קדוש, איך אין עוד מלבדו. ופתאום הוא פורש מן האישה. פורש מן האישה, שוב, זה לא מעשה פרטי, זה אמירה עקרונית. התורה מתרחקת מן החיים. התורה סוגרת את עצמה, התורה מתביישת. משה, לא אני, שיש לי חולשות ובעיות ולא התקדמתי מספיק. משה, אדון כל הנביאים. נתרחק משה מלהעיר בתוך החוצפה. והקדושה של דור המדבר טבעה את האחדות של זיארה דאדם ראשון. יש פה איזה משפט קודם כתוב, בזיירה הילה, האדם הראשון, היה ראש ומשה וראש ומשיח כולים כאחד, כבן נשמה אחד. כל החלוקה הזאת, שני נתיבים, ההתגלות של אלוקים דרך ההתבטלות לתורה, וההתגלות של הקדוש ברוך הוא דרך החיים שלנו, דרך הגודל שלנו, דרך הנשמה שלנו, היא בעקבות מה? זה ניסטר מה שהיה שם בגן עדן. מה זה נפילת העולם בחטא הקדמון? בזיירה הילה, האדם הראשון, זה ביטוי כזה שכנראה לקוח מהזוהר, ומהנסתר, ומה המשמעות שאני באמת לא מבין מה המשמעות, אבל אני יכול להבין את העברית. יש אדם הראשון, יש משהו יותר גדול מאדם ראשון. קוראים לזה הזוהר העליון של אדם הראשון. זה מעל אדם הראשון. אנחנו לא רוצים, אנחנו אומרים, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה שבעתיים כאור שבעתיים. ואנחנו אומרים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ראינו כבר בקדם, נכון? היינו כבר בגן עדן, ובסוף אתם יודעים איך זה נגמר, או איך זה. אנחנו לא רוצים לחזור לאותו מקום. אנחנו לא רוצים לחזור לגן עדן, ושוב פעם נאכל מעץ הדעת, ושוב פעם הכל יתגלגל. אנחנו רוצים להיפגש עם הדרגה יותר ממה שהיה בגן עדן. וזה, קוראים חז"ל, זיער העילה דאדם הראשון. זה הכוונה, זה משהו, זה היערה היותר עליונה ממנו, היא שלו ויותר עליונה ממנו. זה באמת ביטויים שלצערי הרב אני לא מבין, אבל הרעיון פה לתוך אלינו, שהקדושה של דור המדבר טבעה את האחדות של זיער האדם הראשון, ורצו שמשה דווקא יאכיל להם בשר. כתוב בפרשה, והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה, וישובו ויבקו גם לישראל, ואמרו, מי יאכיל לנו בשר? שזה פסוקים שלפי הפשט הנמוך שלהם הם קטסטרופליים, מטורפים. עם ישראל שראתה שפחה על הים, מה שלא ראה חזקאל בן בוזי. לא מזמן. ועם ישראל שהיה עגלות הר סיני, ושמע אנוכי ולא יהיה לך. אז מה אין לך? תאים אידיאולוגיים, אתה לא מבין, מרגלים, בסדר, קורח, מה? כל מיני ביאורים כאלה. אבל התאבו את האהבה, מי יאכיל לנו בשר? איזה געגועים רום. עכשיו זכרנו את הדגה שנוכל מצרים, את הכישויים, את השבטיחים, את השומים, את המצלים. מה זה כישויים? זה מה זה? אי אפשר לשום בלילה בלי כישויים. זה נשמע פתאום משהו כזה חייתי, כביכול, זה לא ככה. נשמע ממשהו חייתי כזה מטופה. זה מה שעכשיו אתה מתגעגע למצרים? איזה כיף עם מצרים? אתם יודעים, זה לא... עברו הרבה דורות, אז ההיסטוריונים החדשים יכולים לספר כל מיני סיפורים כמה נחמד היה בעיירה במצרים. זה אנשים שהיו שם. אז מה אתה מוכר לי? איזה כיף. אתם עבדתם עוד הפרך, מה? וזרקו את הילדים שלכם ליאור, והזרקו בני ישראל מן העבודה. אז פתאום זכרנו את הדגה, מי יאכיל לנו בשר, איזה משבר. אני יודע, לפעמים בן אדם רוצה לאכול בשר, לפעמים עוד רוצה לאכול בשר, אבל זה לא תנועה אידיאולוגית, רחבה, גוררת, מה? מה, מה, מה פשר ביטויים הנמוכים האלה, זה השיח הקדוש, אני חושב, אומר, על זה הרב מדבר פה, אומר, והספסוף שבקרבו התאבו תאווה, הכוונה אם התאבו שתהיה להם תאווה. התאבו שתהיה להם תאווה, משום שהתורה מביאה אותם לעולם בלי תאוות. התורה של משה. התורה של משה. התורה של משה מוליכה אותם למקום של קדושה עליונה כזאת שפורשת מן החיים. משה פורש מן האישה, אז כל התורה שלו היא פחות עסוקה בתוך החיים. יש איזה מצב של... להעמיד עצמו בעולה של תורה. להעמיד עצמו בעולה של תורה זה תנאי. אין, דברי תורה מתקיימים. מי שמעמיד עצמו בעולה של תורה. ונכון שאחר כך הוא חוזר הביתה, הוא באמת מעמיד עצמו בעולה של תורה, זה נכון. זה לא בניחה. זה לחבות הרבה כוחות חיים, ולדחוק אותם, ולדחות אותם, ולוותר. זה לא פשוט בכלל. זה מסירות נפש, באמת מסירות נפש, להתמסר לתורה. והספסוף אשר בקרבו מתאבים שיהיה להם תאוות. משה רבנו מוליך אותם מן תורה כזאת, שאנחנו רוצים תאוות, אנחנו רוצים שהקדושה של משה תתגלה בתוך הבשר. מי יאכיל לנו בשר? הם לא התגעגעו למצרים, אנחנו רוצים לחיות, לא רוצים לחיות במובן הנמוך שבא לי ומתחשק לי. בשביל זה ניתנה תורה. בשביל זה ניתנה תורה, להעיר, לתקל, לגלות, לברר. יש פה איזה כוח אדיר כזה, הפירוד הכואב הזה שמתחיל להתגלות בפרשה בין שני הנתיבים. בין איך זה מתגלה דרך התורה לבין איך זה מתגלה דרכך, ופתאום מתברר שיש דרך שתיקח אלפי שנים עד שהיא הולכת ומתאחדת, עד שהיא הולכת ושווה. מתן תורה לא באמת הביא אותנו במיידי, מבחינה היסטורית, לזיער הילד האדם קדמיה. ככה משה רבינו לא מחנך ככה. משה רבינו מחנך לפרוש, אז זה חיוב להתחתן, זה המצווה הראשונה, זה הבסיס, זה שרו בלא אישה, שרו בלא תורה, בלא ברכה, נכון, וכשאתה יודע שמשה רבינו פרש מן האישה, יש איזה הסברים עמוקים, אין היה, כן, נכון. אבל בכל אופן, זה התרעומת של מרים ואהרון. אז מה דור, הקדושה של דור המדבר דרשה את זה, אתם מבינים? כתוב הספסוף, ויש לנו כל מיני פירושים בעברית המודעית לספסוף, אנחנו מנסים להלביש את זה עליהם, אבל הרב כתוב שהקדושה של דור המדבר טבעה את האחדות הזאת. ולכן הם רוצים שמשה יהיה משיח. שמשה יכניס אותנו לארץ ישראל. שמשה יבנה בית המקדש. שכל העולם כולו יהיה תורה. הכל, לא בצורה של בורחת מהעולם ולא מתנכרת בעולם. תורה כזאת שבורת את העולם, שבראה את העולם, והיא מוליכה אותם להיפגש בכל נימי כוחות החיים ולפתח אותם ולהדיר אותם מתוכנו, וישראל והורית אחדם. אז הם רצו שמשה ידף כיחיל עם בשר, ושיכנס לעיר בתוך החוצפה, שום מה זה החוצפה, החוצפה זה עיסוק בעצמי, שפה זה מובע. ומשה אומר, זה אחד הקושיות הכי גדולות על משה רבינו. משה רבינו אומר, מיני לי בשר לתת לכל העם הזה, כי עלינו אליי למור, תנה לנו בשר ונאכל. אנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי יליתי הוא, כי תאמר אליי סייר בחיקיך, כאשר יסר מנת היונק על האדמה, אשר נשבעת לאבותם. אז כל הפרשנים שם בהלם. נכון, רש"י שואל, מה זה מיני לי בשר? מה זה, משה רבינו? משה רבינו! זה... מה אני אגיד למשה רבינו? אני אתחיל להגיד פה את שבחיו? פתאום פה... איך אומר, אומר, אומר משה? הצון ובקר שחט להם, מצא, אם את כל גם מהספר מצא להם, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, היד השם תקצר? אתה תראה, יקרה, מה, אני לא יכול להבין עם בשר? אז משה רבינו פתאום לא מאמין, יש לו משבר אמוני שאולי אין מספיק בשר? זה, קריאת ים סוף ומתן תורה, ומה לא משה רבינו הוביל אותנו. ופתאום אולי אין מספיק, הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא כמה קופסאות שימורים, כאילו, מה העמדה שלך? זה בכלל לא ויכוח טכני, ברור. בתוך החוצפה אי אפשר לי להעיר. אני אוכל את העם הזה. אני לא מעיר בתוך החוצפה. זה לא חולשה של משה. זה אסור שמשה יעיר עכשיו בתוך החוצפה. אנחנו נתקן עולם. והמשיח יבוא. ויתקן את כל, ואז יגלה לעיני כל בשר. כי באמת אפס זולתו ואינו מלבדו. נכון. ונשמת ישראל תופיע מדרכה את מעמד, דרך נשמתה את מעמד הר סיני. אבל יש דרך ארוכה מאוד. מורכבת מאוד. של התבטלות, של בושה, של הקשבה. יש תנועות כאלה, של בית מדרש כזה, שבשביל תורה אתה עוזב את החיים. דרישה כזה, שבשביל תורה אתה חייב לעזוב את החיים. והרבי הגדול שלנו זה משה רבינו, זה ראש ישיבה של כלל ישראל לכל הדורות. וכל תלמיד חכם מבחינת משה שפיר כאמרת, אנחנו זה תואר האצולה שלנו, תלמידיו של משה רבינו עליו השלום. ומשה רבינו מחנך אותנו, שבשביל תורה אתה באמת פורש. ויש תקופות שאתה צריך לפרוש יותר, יש תקופות שאתה צריך לפרוש עוד יותר. ואם שתורה נצטרך לצאת לגלות, לביצר או ארגון קודר, אז נצא לגלות, מתוך של עולם לא נוותר ולא נתייאש, ואנחנו מלאי כיסופים לחזור לאדמת הקודש הזאת, שבו, זה, פה זה גאון יעקב. הבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אבסלה. פה הכישרון, התכונה הפנימית, הנשמה שלנו מתגלית. פה, בארץ ישראל, בוודאי במדינת ישראל, הברוכה והאהובה שלנו. אבל זה עובר דרך מסלול כזה. משה רבינו לא יכניס אותם לארץ. משה רבינו דווקא לא יכניס אותם לארץ. ואהרון ומרים הרגישו בדבר. וצבחו על הפרישה הזאת. נשאר קץ משיח סתום ולא נתפרש בתורה. הכוונה שהמשיח לא כתוב בתורה. במפורש. הוא סתום. עולם הבא לא כתוב בתורה, ולזה יש תירוצים הרבה יותר פשוטים. אבל גם משיח. הדבר הכי בסיסי. אני מאמין באמונה שלנו, איפה זה משיח? אז זה סתום, איפה זה כתוב בתורה המשיח? אז הרמב"ם אומר, בהלכות מלכים ומלכותיהם, נכון? דרך כוכב, הראינו את השלום לקרוא, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל. ומחץ פעתם מואב וקרקע כל משת, ככה הרמב"ם מביא. בסדר, זה למדנות של הרמב"ם, אתה קורא את הפסוקים סתם, אתה לא מביא, יש דברים מאוד מאוד יסודות אמונה, מה השם לוקח, דורש ממך, כי אם נראה את השם לוקח, זה לא רמוז ככה באופן שרק הרמב"ם יסודר. למה משיח לא? כי דרך משה, דרך תורת משה, משיח לא יבוא בלי תורת משה, שום דבר לא יקרה תורת משה. אבל הדרך שלנו להגיע אל עצמנו, הדרך שלנו להיפגש עם, 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 עם דבר השם מתוך מה שגנו סגולת ישראל, זה רק מתוך שאנחנו תלמידים של משה רבינו, אז מרים ואהרון הרגישו בדבר, וצבחו על הפרישה הזאת. היא לא יודעת ביקורת שאלך אותה, היא רוצה ביחד עם כלל ישראל, שעכשיו תהיה הגאולה. השלמה המוחלטת. ומקום מקום לא אילו להחזיר את משה לעיר בתוך החוצפה, כי נשאר במתנותו. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר לפני האדמה. אני עוזב רק את הפסקה, כי אפשר באמת, צריך שעות רבות לשאול את הפסקה הזאת, ואני רוצה קצת לדבר על בימים ההם בזמן הזה. אנחנו כבר שנתיים עוברים תהליכים מסובכים מאוד, בהרבה תחומים. אנחנו בבחירות רביעיות, ומי יודע מה אשורנו, איזה ממשלה תקום שהשם ישמור עלינו בעזרת השם, או בחירות חמישיות, זה בפעם הראשונה זה היה קצת מצחיק, וזה מזמן נפסיק להצחיק. אם זה נצחיק מישהו בפעם הראשונה. זה שאין ממשלה, וזה שאין אחדות, וזה שאין ביחד, וזה שיש גלים, כל מערכת בחירות מציפה עוד ועוד כתרוגים, ושנאה, וביקורת, ושלילה, ומחנות. אז מי שורנו? לא יודע אם יש מדינה דמוקרטית בעולם שעוברת את התעוף מערכות הזה. בתוך זה הקדוש ברוך הוא ארגן לנו בחוכמתו הסודית את הקורונה. מין התקפה כזאת, אני חושב שמיום ברוע השם אלוקים אדם לפני האדמה, לא היה דבר כזה שכל האנושות, כל האנושות, מלחמות העולם, היו הרבה חלקים של העולם שלא. במגפת הקורונה, כל האנושות כולה שותפה לאותו אתגר, לאותה סכנה, לאותה התמודדות, מי שם פס יותר ומי משקיע פחות. אבל בוודאי שיש כאלה שומחים ברצינות, זה איזה מין משהו מבולבל כזה שאנחנו לא יודעים מה עובר אלינו. זה ממשיך לאסון הנורא שקראנו במירון. אנחנו לא, גם בלי לדעת מה אלוקים אומר, ברור שאומרנו משהו. אנשים שלוחי מצווה, איזה שם, בתוך המצווה, כולם באו לרבי שמעון, כולם באו להתקדש, אחדות ישראל כזאת היא מרוממת, ופתאום בתוך זה זה אסון מטורף כזה, זוועתי כזה, ונשמות תאורות כאלה. ואחרי זה יש לנו פתאום את השומר החומות, את המלחמה בעזה, ובתוך המלחמה בעזה פתאום ערביי ישראל מתחיל להשתולל. יש פה איזה רצף של דברים שאתה לא יכול לא לשאול את עצמך מה השם רוצה. אנחנו לא, אין איתנו נביא לצערנו הרב, או שיש נביא והוא יגיד לנו מה היה. אבל במבט האנושי הפשוט, בשכל הישר, המכנה המשותף הברור של כל הדברים האלה, וכנראה זה הרבה מהרבה מעבר למה שאני אומר, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו עד כאן, עד כאן, אנחנו חיים בהכחשות, חיים בשקר עצמי, חיים בהתעלמות, אנחנו לא רוצים לראות את האמת מול הפנים, ולכן, מכל מיני סיבות, אנחנו בוחרים לחיות באיזה עולמות מדומיינים, והקדוש ברוך הוא מאפשר לנו, אין לך פאי, ולכן זה באמת, עד שהוא אומר עד כאן, עד כאן. אני חושב שהמחנה המשותף של כל התופעות האלה, שהשקר מתפוצץ. הקושי הגדול במגפת הקורונה, זה הגאווה האינסופית של התרבויות שאנחנו חיים בתוכם. המדע באמת הגיע למקומות כל כך מופלאים, ויש הרפואה המודרנית היא באמת, 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 מישהו דיבר איתי אתמול על כל מיני שיטות טיפול, שזה מדע בדיון, זה בלתי נתפס שככה מטפלים בכל מיני מחלות, והמדע כבר יודע לפתור כל דבר, והוא יתקן כל דבר, והוא יעשה כל דבר, זה מין מגדל בבל מטורף כזה, אז בכלל, הם בנו מגדל כזה, שאם השמיים יתמוטטו, אז יש להם חברת ביטוח, מגדל שמחזיק את הזה, אז זאת הייתה התחושה שגם אם אתה לא קשור לזה, אבל הרופאים בטח, יש לנו גם את הרב פירר, שהשם ישמור אותו, גם נגיד מהרופא הכי טוב, ואנחנו מסודרים כזה, נכון, ומישהו, זה תרבות כזאת, תרבות שלמה, שכל פעם שיש איזו תקלה, אז מיד דוחות, ועדות חקירה, מישהו אשם, מישהו פושע, נכון? במירון, מיד נעשה ועד חקירה ונמצא את השודד המנובל ש... ואת מי נמצא? איזה מהנדס מסכן שחתם כבר 20 שנה הוא חותם ויעיד לו לחתום, אז יעיפו אותו בביתה ויבואו אחד אחר עד ש... או איזה שוטר, מה, כאילו איזה סוד קרה שם? אין שם, הכל גלוי וידוע, הקורונה חשפה בפנינו בצורה מאוד מאוד עזה, את מה שתמיד היה, שאנחנו יודעים המון, ואנחנו המון לא יודעים, המון לא יודעים. שחוכמה בגויים תאמין, והקדוש ברוך הוא פתח שערי חוכמה, ובאמת על התבונה האנושית יש המון הישגים, ברוך השם יש המון הישגים, ומדינת ישראל היא חלוצה גם בתחומים האלה, והמון דברים, אנחנו לא מבינים כלום. ואיזה וירוסונצ'יק קטנצ'יק, שכלום אי אפשר לראות אותו במיקרוסקופ בכלל, הוא הכריע האנושות כלומר, שיתק האנושות שלמה, ואיזה תקציבים של עשרות מיליארדים, לא מיליארדים, כל מדינה שלמה, ופתאום כל מיני דברים שאי אפשר לעלות על הדעת, וזה, ואיך אנחנו מתגוננים נגד הנגיף הזה, בצורות הפרימיטיביות, אנחנו הולכים את השוטים מלפני 300 ו-400 שנה, עם מסכות, ועם ניילונים, ועם בידודים, והסתגרויות, איפה כל המדע המעולל הזה? אבל זה תמיד היה ככה. תמיד באמת ברוך השם על כל ההישגים של המדע ועל כל המחשבים של המדע. הנה הרמקול, ברוך השם, אנחנו אומרים תודה גדולה על כל מה שהיה. החוכמה האנושית, ברוך השם, מגלה לנו נזרים בה. בוודאי שכן. ובטח זה, זה ענבה פשוטה ויסודית, שהמדע הוא לא הגאולה, והמדע הוא לא המשיח, ויש כל כך הרבה דברים שאנחנו לא מבינים כלום. להגיד את זה לא מתוך מסכנות, ולא מתוך ביטול, ולא מתוך כפיות טובה על מה שיש. אז באה הקורונה, מסיפרה לכולנו, הרבה מאוד של הקורונה, זה באמת תקפי חרדה. תקפי חרדה במובן הפתולוגי, ותקפי חרדה במובן שאנשים שלא היה קורונה, כבר אי אפשר לסמוך על כלום. אני חשבתי שאם תהיה בעיה, אז יש לי חברת ביטוח, יש לי רופא ויש לי... ונכון, ניתנה רשות לרופא לרפא. והקורונה מעמידה, בסדר, אז השיגו, אפשר עכשיו, זה הישג מדהים, השיגו חיסון לזה, או השקיעו בזה אינסוף מיליארדים, ועכשיו אנחנו פה, מדינת ישראל, בוא נגיד תודה שכם הנאמנים, שאנחנו פה ככה... כבר יודעים שהניילונים והקפסולות שהיו פה כבר שייכים להיסטוריה, בעזרת השם, נקווה שלא יהיה איזה וריאנט, לא ניתן רעיונות לאף אחד, אבל בחלקים גדולים של העולם, בטח באירופה המפותחת והמדעית, שם זה מספרים של הרוגים באלפים, ממשיכים וממשיכים. וזה מין קריאת מסכה כזאת, וההשתוללות של ערביי ישראל זה תדהמה. ערביי ישראל סגרו את שניים קרב אחד תרגום, באמצע שהם לא גמרו את הפרשה, והתחילו לפרוע, אנחנו לא מאמינים. לא מאמינים. היה כל כך נחמד, אנחנו רוצים, אני בוודאי רוצה שלערביי ישראל יהיה טוב, ורוצה לשפר להם את התנאים, ורוצה שיהיה להם אוכל וחינוך וניקיון, ושלא יהיה להם פשע, אבל נו, אנחנו יודעים מה את הבעיות, אנחנו יודעים שהם לא בדיוק כולם אומרים הלל עם ברכה ביום העצמאות, נכון? לא לכל השיטות, גם אנחנו הם לא אומרים כנראה, אבל לא מהסיבות שאנחנו... חושבים. אז זה הפתעה. מי חי בשקר? מי חי בדמיון? זה מאוד נוח להגיד שערביי ישראל, ערביי ישראל, זה תמיד ביטוי מפתיע אותי. כי ישראל זה שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. ערביי ישראל זה דבר שאי אפשר. באמת, באופן אישי, באמת. בוודאי שאנחנו צריכים לדאוג שיהיה להם טוב. ואהבת את הגר, אפילו אולי לעשות להם העדפה מתקה. באופן אישי. באופן אישי, ובטח לא בתביעה לאומית, בטח לא להרים ראש נגד ישראל, נגד היהדות של המדינה הזאת. וכשכל זה מגמגם, אז אנחנו לא רואים, לא רואים. אז הפשיעה בנגב היא קטסטרופה, ומדי פעם זה עולה לכותרות, והפשיעה מגזר, אבל זה לא רואים, לא רואים, אז לא רואים, לא רואים את איך המשטרה מתנהגת או לא מתנהגת. לא ראינו, אז לא ראינו. והקדוש ברוך הוא אמר, די, אין לא רואים, אין לא רואים, זהו, זהו. שובר את המסכות, שמנו קצת מסכות על הכובע בקורונה לפנים, אז שובר את זה, ונגמר, אתם רואים, אתם רואים. וכך אפשר להמשיך קדימה. המבצע בעזה, איזה הפתעה שבעזה הם גם כן, איזה סדר הם הפסיקו שם צהריים. מה הם עושים? מי לא ידע ששבע שנים הם חופרים מנהרות, וכל פעם שולחים, הם מייצרים את הטילים, ואת כל אמצעי הרשע, המפלצות המתונפות האלה. מי לא ידע איזה הפתעה שזה החמאס? אז הוא כמה שנים בשקט, בשביל זה הוא נולד, בשביל נשים רעים ואכזריים שפוגעים בעיקר בבני העם שלהם, שסובל ולא אכפת להם בכלל. הם מתחבאים, המנהיגים, שהמנהיגים שלהם, המפיונרים שלהם, מתחבאים בתוך הכוחים שלהם עד יעבור זעם, ובינתיים הם את מתנת השהיד המוכנים להעניק לכל הערבים הפשוטים, האומללים האלה, שבאמת סובלים את המחיר הכבד הזה. אבל איזה הפתעה? זה הפתעה למי שלא רוצה לראות האמת. בוא נגיד עוד כסף קטרי, ובוא מהבלון נתעלם, ואת השריפות נחבא, וכל מיני ביטויים נוראים כאלה, טפטוף, טפטוף של טילים. טפטוף, מטפטף לו קצת איזה טיל, שזה הכל שקר כזה, נכון? הבטיחו לנו שנצא מאז, טוב, אני לא... את כל הכאב שלי ישתף אתכם. אז גם זה השקר שנחשף. תודה. זה לא שקר, זה אמת. נחתך לי החוט, אבל אני אחבר אותו. על מה עוד דילגנו? על האסון במירון. שפה אני נוגע במקום הכי כואב. במקום הכי כואב זה מה זה קשור למה שכתוב פה. ואם אתה לומד תורה, אז אתה בז לעולם הזה, זה בא ביחד. יש סכנה כזאת. משה רבנו פרש מן האישה. וזה יוצר איזו מתחושה כזאת, שאם אתה לומד תורה, אז אתה בז לעולם הזה. ומה ששמר עלינו בכל 2000 שנות, ומה שאפשר לנו לגדל התמסרות כזאת לתורה, ללימוד תורה ולקיום תורה, ולהצמחה שאין לכם בכל הדורות, זה שבזנו לעולם הזה. זה נראה ככה. שהתביישנו, בזנו לעצמנו, עולם הזה שלנו. מאחנו אותו, שמנו אותו בצד. היינו בגלות, היינו בגלות. ואנחנו חוזרים הביתה, עוד לא חזרנו הביתה לגמרי. רוב העם עוד לא יושב בציון, ושזה השלכה רוחנית, משמעותית מאוד. ויש הרבה בלבולים, אנחנו חוזרים הביתה. וכשחוזרים הביתה, זה אומר, אני רק נוגע בקצה. אבל שמשיח ומשה רבינו הולכים לשוב להתאחד. אני לא יודע מה זה זיער העילה דאדם הראשון, באמת אין לי מושג יצר, אבל זה חוזר הביתה, זה חוזר להיות פה. והתביעה הנשמתית של דור המדבר, שהייתה צריכה לחכות 3,333 שנים, מתחילה להקות במעמקי הנשמות. והשאיפה לתקן עולם, ולא רק לברוח מעולם, הולכת וזועקת. וכשאנחנו גדלים ועוסקים בתורה, ויש לנו נטייה כזאת לזלזל. לזלזל במהנדסים, ולזלזל בביורוקרטים, ולזלזל בפקידים. אז יש סייעתא דשמיא, כי זה מתוך צדיקות, זה מתוך רצון ללמוד תורה, אז מה קורה? אז הקדוש ברוך הוא שומר, פורס סוכת שלום. עושים את כל הטעויות האפשריות, והכל אבלי, וכל העולם הזה הוא אוילם גוילם, והכל דמיונס. וזה שקר, וזה לא נכון, וזה לא יכול. אבל הקדוש ברוך הוא נותן ונותן, עד שקדוש ברוך הוא אומר די. איפה הקדוש ברוך הוא אומר די? הקדוש ברוך הוא אומר די בקורונה. שיקטע בנו, יקטע בבאי בית המדרש, בצורה הרבה יותר קשה מאסון במירון. הרבה יותר קשה מאסון במירון. הקורונה, מבחינת הפגיעה במגזר החרדי, היא פגעה בו מעט מאוד. למה מעט מאוד? משום שחלוקת הגילאים, המגזר החרדי הוא המגזר הכי צעיר בארץ. למה? כי ברוך השם יש הרבה ברכה, הרבה ילדים. זה מוריד את הגילאים, זה מאוד לא פוגע בילדים. אבל, ופה אני מצטט, ראיתי מחקר של במכון ויצמן, שני מחקרים ראיתי, אני לא קראתי את כולם, קראתי את התוצאות. יכול להיות שאני טועה, לא בטוח שאני טועה. מגיל 65 ומעלה, בסדר? מזה אני מדבר. מגיל 65 שנה ומעלה, בכל מדינת ישראל, מתו מהקורונה אחד מ-400. בעולם החרדי מתו אחד משתי גרסאות. יש אחד, שאומר, אחד מ-100 חרדים מעל גיל 65 מת מהקורונה. יש דעה יותר מחמירה, אחד מ-73. לא כל כך יודעים איך לספור את החרדים, כי הם לא מבקשים מכל אחד את לאיזה מפלגה הוא הצביע. אבל זה אומר שהרבה יותר מ-45 אנשים איבדנו בגלל היחס הזה לעולם הזה, שמזלזל. אבל הזלזול הזה נובע ממקום מתוקן מאוד, ממקום גדול מאוד. זה ציבור שהוא עמוד האש לפני המחנה, במסירות הנפש שלו על תורה, בדבקות שלו, במידות שלו, בעדינות שלו, בהחמרה שלו בתורה ומצוות. בוודאי, בוודאי. אבל חלק מהדברים שבנו את זה, ובנו את זה נכון לאורך כל הדורות, הקדוש ברוך הוא אומר, די, די, די. הקורונה הזאת, כל אחד יעשה את חשבון נפש שלו. הקורונה אומר, אתם עכשיו תקשיבו לפקידים, ואתם תקשיבו מהנדסים, ותקשיבו לבירוקרטים. תקשיבו לעולם הזה. פתאום תקשיבו לעולם הזה. וזה קרה באופן איך שזה קרה. לא תפקידי להגיד איך זה קרה וכמה הגיבו. ואז בא אסון במירון, וכל מי שהיה במירון יודע שהשאלה היא לא למה קרה אסון במירון, אלא איך זה יכול להיות שזה לא קרה קודם. זה הנס הגדול, וזה הפלא הגדול, כי זה מעמד מרומם ונשגב ויקר. אני מזמן אין לי אומץ ללכת למירון. מה זה מזמן? הפעם אחרי שהיה לי אומץ, זה היה ביום, וזה גם... אמרתי, רבי שמעון נשמע אותי מפה. קדוש ברוך הוא בטח נשמע אותי מפה. אבל הולכים לרבי שמעון. הדבר הכי בסיסי, רבי שמעון. מה אתם חושבים? מה רבי שמעון היה עושה אם הוא היה בא לרבי שמעון? אתה נכנס לציון, יודע שיש בחוץ עוד 500,000, יש לך בדיוק דקה גג שהוא ישפוך את לבך, ואתה כלל ישראלי, ואתה יוצא החוצה, מפנה מקום שבאים אחריך, מה יעלה על הדעת שבמקום הזה שנוגעים בו בנשמה, נוגעים בו בסוד. אז זה בא ממקום טוב, אני לא מעביר ביקורת, זה לא בא ממקום של קלקול, חס וחלילה. זה בא ממקום שהעולם הזה, והדרישות של העולם הזה, והסדר של העולם הזה, זה דברים בטענים. זה בא ממקום של להמית את עצמו בעולה של תורה. הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו מידע. אני רוצה לומר שכל הדברים כולם נאספים, בסופו של דבר למקום אחד. גם הבחירות. אבל כבר אין לי זמן, אז לא ירח בבחירות. יש איזה מין דבר כזה שאלוקים אומר, נתתי לכם לגדול, נתתי לכם זמן, נתתי לכם לפתח את עצמכם, וגדלתם. גדלתם. ואם גדלתם, אתם כבר לא צריכים קביים. ואם גדלתם, אתם יכולים לבד. אתם יכולים סוף סוף באומץ לעמוד מול האמת. עד עכשיו כנראה לא היינו בשלים לזה. אבל כל הרשימה הארוכה הזאת, אלוקים בא ואומר לנו, ואיך אפשר לא לשמוע את זה? אלוקים בא ואומר, אתם יכולים כבר להפסיק לטייח. אתם מסוגלים, אתם ברי אחי. בניתם בתוככם, יש מספיק תורה, מספיק אמונה, מספיק גדלות, מספיק בזהירות. אפשר עכשיו לעמוד מול הבעיות באמת. והקומה החדשה חייבת, זה כבר לא בונוס, זה כבר לא הבטחות, זה לא כתוב בספרים, זה לא חסידים, משיגים עליונים יודעים. זה כבר דרישת חיים. אי אפשר להתקדם. אי אפשר להתקדם. אי אפשר שקר עם ערביי ישראל, ואי אפשר שקר עם המתחים האלה שקורים פה, ומה זה מדינה, והעיקר שהוא סובר כמוני, ולא משנה איך ההתנהגות שלו, העיקר שהוא ימני, והעיקר שהוא בעד זה, זה כבר לא מחזיק. הוויתורים האלה, הכיסויים האלה, המריחות האלה, לא מחזיקות. ואלוקים אומר לנו, גדל, איפה אומר לנו לגדל? יש ברוך השם הרבה תורה, ואני חושב הפסקה הזאת, פסקה שמתנת כיוון, פסקה שמתנת על מה מבוקש. נתיבים שהיו נכונים ואדירים במשך תקופות ארוכות מאוד, הם ימשיכו להיות נכונים ואדירים, אני צריך לשכלל אותם, אני צריך לנסה אותם, אני צריך לגדל אותם. נצטרך שהאור הזה של המשיח, של הנה ירום עבדי וגבה וניסה מאוד, ובתעוזה אדירה להגיד, זה קשור אלינו בעזרת השם, שיבוא לציון גואל במהרה בשם שפש ביעקב. יש לי פה דף, שבטח לא מעניין אתכם מה כתוב פה. גלעד מתנה ביקש למסור, שהוא משבח את כל התלמידים על כך שמאז שהנהגנו את השיטה החדשה בביקורת, נוכחות המבוססת על חיות ואמון, עברנו את הביקורת הפנימית. מוכיח שאצלנו מתאים לעבוד באמון. דרישת שלום מגלעד מתנה. לא יודע איך זה קשור, אני אנסה לחשוב.